שיעור של יום שישי לפרשת חיי שרה, פרק כ"ה, פסוק א'. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה. אומר רש"י, כתורה זו הגר. למדנו כבר בשיעור של אתמול שיצחק הלך במיוחד להביא את הגר לאברהם, ונקראת כתורה על שם שנעים מעשיה כקטורת. למה התורה כאן קורא לה בשם כתורה? כדי לרמז לנו שהמעשים שלה היו נעים כמו כתורת, זאת אומרת שהייתה צדיקה. דבר נוסף הוא שקשרה פיתחה. פירוש המילה כתורה בארמית זה מלשון קשר. זאת אומרת שהגר קשרה את עצמה, היא סגרה ושמרה על עצמה שלא נזדווגה לאדם מיום שפרשה מאברהם. פסוק ב', ותילד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח. ויוקשן ילד את שווה ואת דדן, ובני דדן היו אשורים ולטושים ולאומים. אומר רש"י, אשורים ולטושים שם ראשי אומות. זאת אומרת, מה שכתוב כאן, אשורים זה לא לשון שם של אדם אחד שקראו לו אשורים, אלא זה שם של ראשי אומות שהסגנון ובני דדן היו אשורים, כי אם הכוונה שהשם שלהם היו אשורים, אז התורה הייתה צריכה לכתוב, ובני דדן, אשורים ולטושים. זה שכתוב, היו אשורים, מזה אנחנו מבינים שהם היו ראשי אומות, שלאומה קראו אשורים ולטושים. אומר רש"י, והתרגום של אונקלוס, אין לי ליישבו על לשון המקרא. אונקלוס מסביר את המילה אשורים ומתרגם את זה. אומר רש"י, המילה הזו שאונקלוס מסביר, יש כאן איזשהו קושי איך ליישב את זה עם לשון המקרא. מה אונקלוס מסביר? אונקלוס אומר על אשורים ולטושים, אז הוא אומר, ובני דדן אבו למשיריין ולשכונין. מה הכוונה? אז יש כאן בהמשך בסוגריים. שפירש, מה אונקלוס מסביר על המילה אשורים? למשיריין, מה פירוש למשיריין? לשון מחנה. זאת אומרת, מחנה בארמית זה משיריין. אומר רש"י, קצת קשה לאיך מיישבים על לשון המקרא את פירוש המילה אשורים, שזה בעצם במשמעות של מחנה. אומר רש"י, ואם תאמר שאינו כן מפני א', אם תרצה להגיד שיש כאן קושי בכלל לתרגם את המילה אשורים, שזה משריין, בגלל האלף שנמצאת בו, שאינה יסודית, הרי לנו תיבות שאין בראשם א', ונתווספה א' בראשם. אומר רש"י, זה שיש לנו כאן במילה אשורים את האלף, זה לא מפריע לנו לתרגם את המילה כאילו בלי האלף. כמו לדוגמה, כתוב חומת ענך, שהפסוק הזה חומת ענך בעמוס, מה זה ענך? שהוא מין נכה רגליים. פירוש המילה ענך זה כמו נכה. למרות זאת, כשכותבים ענך, מוסיפים אלף. וכמו, מבירה שדוגמה נוספת, שכתוב אסוך שמן בספר מלכים, המילה אסוך שהוא מין, מאיזה משמעות באה המילה אסוך? ורחצת וסחת מלשון סיכה. זאת אומרת, אסוך זה בעצם כאילו בלי א', סוך שמן. למרות זאת מתווסף א', על דרך זה גם פה המילה אשורים אפשר להבין, גם אם היה כתוב שורים, שורה זה כמו שיירה שעומדים במחנות, האלף לא זה מה שמפריע כדי לתרגם כמו אונקלוס. כל הקושי זה רק איך ליישב את זה על לשון המקרא ברצף הפסוק. המילה הבאה שאונקלוס מתרגם הוא לטושים. איך הוא מתרגם? ולשכונים. אומר רש"י, הם בעלי אוהלים המתפזרים. זה הכוונה לכל מיני לאומה שיש להם הרבה אוהלים ומתפזרים במקומות אנה ואנה, ונושאים איש באוהלי הפדנו. וזה הכוונה ולטושים, כמו שמתרגמו לשכונים, מלשון שכונה שנוסעים ממקום למקום, ולאחר מכן כל אחד נכנס לאוהל שלו. וכן הוא אומר, מבירה שהיא חיזוק לפירושו של אונקלוס, הפסוק אומר בספר שמואל, והנה נטושים על פני כל הארץ. נטושים הכוונה שמתפזרים על פני כל הארץ. למרות ששם כתוב נטושים ופה כתוב לטושים, אומר רש"י שכן למד ונון מתחלפות זו בזו. על כל פנים, מה שראינו פה שרש"י אומר שהתרגום של אונקלוס מובן כתרגום מילולי, הקושי הוא רק איך ליישב את זה על לשון המקרא. פסוק ד', ובני מדיין איפה ואפר וחנוך ואבידה ואלדה, כל אלה בני כתורה. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. אומר רשי, מה זה ויתן אברהם את כל אשר לו? הרי למדנו כבר שאברהם אבינו שלח עם אליעזר את כל אשר לו, את כל רכושו, עם שטר מתנה, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים. מה כאן שוב אברהם נתן ליצחק? אומר רשי, אמר רבי נחמיה, ברכת דייטיקי נתן לו. זאת אומרת, אברהם אבינו נתן לו איזה שטר הבטחה עם תוקף של קיום, שאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, ויהי ברכה. אנחנו למדנו בתחילת פרשת לך לך, שאברהם אבינו קיבל את הכוח לברך, הברכות מסורות בידך לברך את מי שתרצה, ואברהם מסרן ליצחק. פה אברהם נתן ליצחק במתנה את הכוח לברך, זה התוספת שיש לנו פה בפסוק הזה. פסוק ו', ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. אומר רשי, הפילגשים חסר כתיב. לפי גרסתו של רשי זה חסר, למרות שאצלנו בחומשים בספרי תורה זה עם כתיב מלא, אבל איך שלרשי היה אצלו במקובל שהמילה פילגשים כתובה בכתיב חסר, והסיבה היא, מסביר רשי, שלא הייתה אלא פילגש אחת, היא הגר, היא כתורה. ומה ההבדל בין אישה לפילגש? הרי לכאורה אברהם אבינו, כשהוא לקח את הגר, הלשון בתורה שהוא לקח אותה, הוא לקח אותה בליקוחים רגילים, כמו שכשהוא שלח אותה הוא שילח אותה כאשתו, אז זאת לא שפחה, זאת כמו אשתו. אז למה קוראים לה פילגש? מסביר רשי שההבדל הוא נשים בכתובה, פילגשים בלא כתובה, זה ההבדל. זה לא מדובר בשפחה, אלא זאת אשתו, רק היא בלי כתובה. כדמרינה בסנדרין, כמו שהגמרא במסכת סנדרין אומרת, בנשים ופילגשים דה דוד. נתן אברהם מתנות. נתן אברהם מתנות, פירשו רבותינו, אומר רשי, איזה מתנות נתן אברהם לבני הפילגשים? שם תומה מסר להם. הוא נתן להם כוחות של תומה. כפי שמפרשים אומרים, המהר"ל מפראג מסביר, לא שהוא נתן להם כוחות להשתמש עם כישוף, אלא הוא נתן להם בעיקר כוח שאם נכנס לאדם שד או כישוף, שהם יוכלו לסלק את הכישוף. דבר אחר, פירוש נוסף, מה עם המתנות שהוא נתן לבני הפילגשים? מה שניתן לו על אודות שרה, ושאר מתנות שניתנו לו, הכל נתן להם שלא רצה ליהנות מהם. כל המתנות שקיבל אברהם אבינו, שהוא קיבל מאבי מלך, קיבל מפרו, הוא לא רצה להשתמש בכל זה, והוא שמר את זה, וכאן הוא נתן את זה לבני הפילגשים. פסוק ז', ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי, 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. מסביר רשי, 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים, למה התורה כותבת את זה בסגנון כזה שכל קבוצת שנים כתוב עליהם את המילה שנה בפני עצמה? בין 100 כבין 70, ובין 70 כבין 5, בלא חטא, שאברהם אבינו היה לגמרי זך וטהור בלא חטא. פסוק חטא, ויגווה וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף אל עמיו. פסוק ט', ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, אל שדה עפרון בן סוחר החיתי, אשר על פני ממרא. אומר רש"י, יצחק וישמעאל, מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו. זה הכבוד שהוא נתן לו, זה בא בגלל שישמעאל חזר בתשובה, והיא שיבה טובה שנאמרה באברהם, שכבר למדנו, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שישמעאל יעשה תשובה בימיו. פסוק י', השדה אשר קנה אברהם מעץ בני חטא, שמה קובר אברהם ושרה אשתו. ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. מתייחש רשי ומסביר מהי הברכה שנתן הקדוש ברוך הוא ליצחק. אומר רשי, ויהי אחרי מות אברהם ויברך וגומר, ניחמו תנחומי אבלים. דבר אחר, פירוש נוסף, אף על פי שמסר הקדוש ברוך הוא את הברכות לאברהם, נתיירא לברך את יצחק. אברהם אבינו פחד לברך את יצחק מפני שצפה את עשיו יוצא ממנו, ואברהם לא רצה שהברכה תחול גם על עשיו. אמר, יבוא בעל הברכות ויברך את אשר יטב בעיניו. ובא הקדוש ברוך הוא וברכו.